איפה הפלגנו בדיוק לפני שבוע, אני זוכר? מה? עדיין בלמד למד א' היינו. מה? לא, דיברנו כללית, אני זוכר. אנחנו לרקע הכללי. שירותים נייר נייר כינוח למד ג' הם מקבילות מקבילה מופלאה של י' א' תודה רבה הוא לא צריך כל כך הרבה מופלאה, באמת מופלאה של יוד א' ויוד א' זה ברור זה פשוט אבל כמו שכבר ראינו בכף ד' עד כף ז' שהשיר מפוצל בתוך נבואה שהולכת הלוך וחזור מן המצור אל הישועה פה הנבואה הולכת מה שוב ושוב מה ממצב המצוקה הקשה אל הישועה, והישועה פה זה לא הישועה מאשור, או זה הישועה מאשור היא רק ברקע, העיקר פה זה הצדקה והמשפט, כי הרי מלכתחילה כן ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה הישועה האמיתית איננה נפילת האויב אלא המלך שיקום המלך והשרים שיקומו לצדקה ולמשפט שבזאת באמת תיבשה ירושלים אין לצדק ימלוך מלך ולשרים למשפט ישור לצדק ימלוך מלך ימלוך כדי לגלות בעולם צדק ומעניין שהכתוב אומר לא ושרים למשפט יסורו, אלא הוא לשרים. הצדק יהיה לשרים למשפט, להסתרר במשפט.
זה קשור לבי מלוך מלך ובי שרים יסורו?
עוד פעם?
בי מלוך מלך ובי שרים יסורו. לגבי החוכמה.
כן. נכון. החוכמה, ופה זה הצדק. הצדק זה האידאה, והמשפט זה הביצוע שלו. אמרתי לכם את המשל, איפה זה ישעיהו, שאומר ונתתי משפט לקו וצדקה למשקול. איפה זה היה? משפט לקו. מה? כפחת. נכון, ושמתי משפט לקו וצדקה למשקולת. כן, והסברנו שקו זה חוט, והחוט יכול להיות מפותל, המשפט יכול להיות מפותל, רק הצדקה, המשקולת של הצדקה מיישרת את המשפט. ובאמת למדבט הוא ההמשך האופטימי של כפחת. אין לצדק ימלוך מלך ולשרים, יהיה הצדק למשפט יסורו בו, ישררו במשפט שבא מן הצדק. כי משפט יכול להיות גם מספח, יכול להיות גם מעוקד. על כן יצא משפט מעוקד. איפה כתוב על כן יצא משפט מעוקד? משפט מעוקל, איפה כתוב? מעוקל. מ עין קוף למד. מה? יכול להיות, כן. נכון. חבקוק, זה המשך של שם ישעיהו, אבל זה חבקוק. כן. מהנביאים ממשיכי ישעיהו. אבל שם זה על האויב, האויב הכסדי, שעל כן יצא משפט מעוקל. יכול להיות משפט מעוקל. צדק לא יכול להיות מעוקל, משפט יכול להיות מעוקל. והיה איש כמחווה רוח וסתר זרם, כפלגי מים בציון, כצל סלע כבד בארץ היפה. זה ממש הניגוד של כפחת הפסוק י' ז' שדיברנו, שמתי משפט לקו וצדקה למשקולת, ויעב הרד מחסה חזב וסתר מים לשטופו. הכזב יסולק בשיטפון של ברד וזרמי מים, וחופר בריתכם את מוות וחזותכם את שאול לא תקום. כל ההישענות הזאת על אלה, על אשור, אלה על מצרים, שוט שוטף כי יעבור והייתם לו למרמס מדי עוברו. כן, זאת אומרת הפטרולים מדי עוברו ייקח אתכם, בבוקר בבוקר יעבור, ביום ובלילה, וירק זוועה ואין שמוע. כן, עבר פטרול אשורי זה מצרי, זה לא כל כך שייך לזה, פטרול של המעצמה הכובשת ייקח, עבר בלילה, לקח אנשים, אסף אנשים, נעלמו. זה מה שיצא לכם מזה. ופה בלמד ב, אז האיש שמשה ימשול בצדק, האיש המלך, הדמות שימשול בצדק ובמשפט, הוא יהיה כמחווה רוח, כסתר זרם להיסתר מהשיטפון, כפלגי מים בציון בצייה, כצל סלע כבד בארץ עייפה. מה זה עייף במקרא? צמא. בארץ צמאה. הולכים במדבר, פתאום יש צל סלע כבד, יושבים לנוח. ולא תשענה עיני רואים ואוזני שומעים תקשבנה. ולא תשענה, זה לא תהיינה מכוסות. מה? עיניו השע, כן. עיניו השע, וגם היה לנו...
אוזניו איתו.
נכון, עיניו השע. אבל היה עוד משהו ש... בכפתת, כפתת יוד, כי נסח עליכם השם רוח תרדמה ויצם את עיניכם את הנביאים ואת ראשיכם אחוזים כיסה ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר החתום. במקום זה, מה עוד היה? בכפתת יוד ח', ושמעו ביום ההוא החרשים דברי ספר, ומאופל ומחושך עיני עברים תראינה. השם יפקח את עיניכם. הסוף כפתת נמשך ללמד ב', ולא תשענה עיני רואים ואוזני שומעים תקשבנה, ולבב נמהרים יבין לדעת, ולשון עילגים תמהר לדבר צחות. עכשיו, מה זה נמהרים ולשון עילגים ואלה שהעיניים שלהם מכוסות? ולא יקרא עוד לנבל נדיב, ולחילאי לא יאמר שואה. כן, אלה אדירי ההון שהיום שוב סוגדים להם, חזרו לסגוד להם. הדור הקודם היה מושפע מרעיונות סוציאל דמוקרטיים, כמו שקראו לזה, שתמיד שאבו מהנבואות האלה, מעמוס וישעיהו. זה בדרך כלל בא דרך ההגות האירופית הפרוטסטנטית, אבל היה לזה רקע תנכי, לחשוב על שוויון ועל צדק וזה וזה וזה. אז לפחות בעולם הציוני בדור הקודם היו, הרוח הנושבת הייתה מאוד ביקורתית ביחס לאנשי הון. היום הם חזרו להיות המולכים בכיפה, המושלים בכיפה. כן, לא משנה מי נבל ומי נדיב, העיקר הוא שהוא בעל הון, הוא יכול לקנות קבוצות ספורט, הוא יכול לנהל את העולם. כן, המשק הישראלי הופרט, יש כך וכך אוליגרכים, אוליגרך, זה חזר להיות שם כבוד בזה. ואצל הנביא, לא יקרא עוד לנבל נדיב, ולחילאי לא יאמר שואה. לא ידברו על העשירים ועל כמה כסף יש להם ויחשיבו את אלה שיש להם, אלא יחשיבו צדק ומשפט. כי נבל נבלה ידבר וליבו יעשה אוון, לעשות חונף ולדבר אל השם תועה, להריק נפש רעב ומשקה צמא יחסיר. כמה אנשים עובדים אצלו בשכר מינימום או בפחות מזה? כן, מאיפה הוא עשה את הונו? יש תיאורים מדהימים באיוב, תכף אני אראה לכם תיאור כזה. וחילאי, קילאי, זאת אומרת קילאי,
קמצן,
קמצן, ששומר את עונו לעצמו ולמשפחתו, כן? כליו רעים הוא, זימות יעץ וחבל עניים באמרי שקר ובדבר אביון משפט. ונדיב נדיבות יעץ, והוא הנדיבות יקום. נדיב הוא זה שדואג לאביונים ולעניים. אני וענב בא מאותו שורש, אמרתי לכם, היוד והוו זה אותו דבר, רק ההסתעפות היא, ההתפלגות היא שענב הפך להיות צנוע במידות ואני בממון ברכוש, אבל שניהם עניין של שפלות רוח. אז ככה שענב ואני, אף על פי שענב זה שפלות רוח במובן של מידות ואני זה מסכן, אז זה בא מאותו מקום, זה שפלות, שזאת שפלות שאדם תקוע בה וזאת שפלות שאדם רוצה בה או בוחר בה. אמרתי לכם איוב, אני מתכוון לתיאור שלו בכף דלת, איוב כף דלת. הוא שואל למה השם לא, 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 לא מתבונן ולא רואה מה קורה, מדוע משדי לא נצפנו איתים ויודעיו לא חזו ימיו. יודעיו זה יודעו, זה וב שורשית. גבולות ישיגו, עדר גזלו ויראו, חמור יתומים ינהגו, יחבלו שור אלמנה, יתו אביונים מדרך, יחד חובעו עניי ארץ. הן פרעים במדבר יצאו בפועלם משחרי לתרך, ערבה לו לחם לנערים. אני לא רוצה עכשיו לבאר את הפסוק הזה, אבא שלי זל הסביר אותו ארוכות בספר ארץ המוריה, אבל התיאור הוא שאנשים פועלי דחק, פועלים חסרי כל, יוצאים בפועלם כדי להביא טרף לנערים, לעבוד במדבר ובערבה להביא לחם, כמו פרעים במדבר. בשדה בלילו יקצורו וחרם רשע ילקשו, ארום ילינו מבלי לבוש ואין כסות בקרה, מזרע אמרים ירטבו ומבלי מחסך יבקו צור. כלומר, אלה פועלים כמו התיאורים במושבות הדרום באמריקה, העבדים לפני מלחמת האזרחים על שחרור העבדים. יגזלו משוד יתום ועל עני יחבולו, ארום ילכו בלי לבוש ורעבים נשאו עומר. אנשים רעבים עובדים בשדות בלי לבוש, בלי כלום, בין שורותם יצהירו, ויצהירו זה יצהר, יקבים דרכו ויצמאו. כלומר, הם אין להם כלום, אבל הם מפיקים שמן ויין לאדונים האלה. מאיר מתים ינעקו, אנשים משוועים שאין להם כלום, ונפש חללים תשווע ואלוה לא ישים תפלא. למה הוא נותן להם את זה? כן? אז זה אותו תיאור. איוב צועק למה השם נותן את זה, הנביא צועק על אלה על בני האדם שמאפשרים את זה, על אותם הנבלים שמנצלים את האומללים. אז יהיה מלך ושרים ואיש שיעשו צדק ומשפט, ולא ייקרא עוד למבל נדיב, לא ייתנו עוד את הפערים הבלתי נסבלים ואת הניצול. אז כן, זה היום קוראים לזה מחאה חברתית, אבל אצל הנביא זה לא מחאה חברתית אלא מחאה מוסרית. נשים שעננות קומנה, שמנה קולי, בנות בוטחות האזנה אמרתי. שעננות, בוטחות, זה מקבילה של של האנשים הנדיבים. ואמרתי זה משל, ימים על זה סוג של סיפור משל. ימים על שנה תרגזנה בוטחות, כי קלה וציר אוסף בלי יבוא. חירדוש העננות, רגז הבוטחות, פשוטה ואורה וחגורה על חלציים, על שדיים סופדים, על שדי חמד, על גפן פוריה. למה אנשים? כי אנשים שרות. אנשים שרות. יש מקוננות, יש נשים שרות, יש שירות קינה ואבל, ויש כמובן שירות שמחה. ומקהלות נשים היו בכל מקום. ברזילי הגלעדי לא יכול לשמוע עוד שרים ושרות, קהלת מדבר על שרים ושרות. מה יעשו עם זה צדיקי עולם? אינני יודע, הם פשוט נדמה לי שהם לא מכירים את הפסוקים. כן, קראו להם קוננות ותבואנה. הרמב״ם אפילו אומר שאפילו אני בישראל חייב לאשתו
שני
חלילים ומקוננת. אנחנו רגילים להלוויות דומיה כמו באירופה. אנחנו לא תופסים בכלל שאצל אבותינו לא היה דבר כזה הלוויות דומיה. באמת עדות למזרח מתקשים לקבל את הגזרה הזאת של הלוויות דומיה, של הדממה הזאת. הדממה הזאת, נכון שיש משהו נורא בדממה, כן, יש משהו קורע יותר מכל צרחות, אבל זה עניין של תרבות. זאת אומרת, מה, איך אתה מבטא את הכאב? על ידי דומיה, כי אין מילים, כי אי אפשר, כי זה יותר מדי, אבל אחר כך מדברים יותר מדי מילים, או על ידי קינה. קינה, קינה, פשוט קינה, והקינה הכי חזקה זה מקוננות. אז כאן הוא קורא לשעננות ולבוטחות לפשוט ולחלות, ללבוש לבושי סק, לבושי מקוננות. יש לבושי מקוננות שהן מורידות את תפארת המלבושים. זה הפוך מגימל, מהתיאור הנוציון עם המלתחה המפוארת. ופשוטה ואורה וחגורה על חלציים, על שדיים וספדים, על שדי חמד וגפן פוריה, על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה, כי על כל בתי מסוס קריאה עליזה. זה חוזר לתיאורים של כפתל עד כפתיים, גם בכפחת כפתת יש, כי ארמון נוטש, ארמון עיר וזב, אופל ובחן היה ועד מערות. אופל זה חלק מהביצור, בחן כן, זה חלק מהמבצרים, ארמונות וערים בצורות נעזבו, היה ועד מערות עד עולם. מסוס פרעים מראי הדרים. עכשיו המילה עד בעד עולם פירושה עולם ועד, כמו שאבי מורי ז"ל הסביר, שעד עולם ועולם ועד זה אותו דבר, וגם עד מערות זה ככה. כמו בשירת חנה, עד הקרה ילדה שבעה ורבת בנים ומללה, פירושו הקרת עד ילדה שבעה ורבת בנים ומללה. מי שהייתה הקרה לעד. אז ארמונות וביצורים היו למערות עד. היה בעד מערות עד עולם, הפך למערות עד, למערות זה לאו דווקא, יש מערה כמובן, אבל זה גם מלשון עריה, זה שממה כזו. מערות עד, שממת עד, עולם ועד, מסוס פרעים, מראי הדרים. עד, עכשיו זה משחק מילים של עד ועד, עד נצח, אבל עד ש, עד מילת הקישור, שהיא במובן מסוים הפוכה מעד נצח. עד עולם, אבל עד יערה עלינו רוח ממרום. וכאשר יערה עלינו רוח ממרום, רוח הצדק והמשפט, ויקום איש מייצג צדק ומשפט, ומלך ושרים יקיימו צדקה ומשפט. אז והיה מדבר לכרמל, והכרמל ליער יחשב, ושכן במדבר משפט וצדקה בכרמל תשב. והיה מעשה הצדקה שלום, ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם. מעשה הצדקה ועבודת הצדקה, כן, צריך לעבוד קשה כדי, כמו להפריח מדבר, ככה מדבר שממה, ככה להפוך מערכת מעוותת ומעוקלת למערכת של צדקה ומשפט. וישב עמי בנווה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחות שעננות, השעננות יחזרו להיות שעננות, וברד ברדת היער ובשפלה תשפל העיר. וברד זה מקצר את היוד בלשון ירידה, כמו בשפלה, ברדת היער ובשפלה תשפל העיר, אשריכם זורע על כל מים משלחי רגל השור והחמור. כלומר, חקלאות טובה שיש בה מים, שיש בה מקורות מים, ושיש שכל כל פרט יכול לחרוש את השדה שלו בשור ובחמור. ואני מזכיר לכם שבתפיסת התורה לכל אדם בישראל יש נחלה בארץ. זה לא נחלות של אוליגרכים עתירי נדלן שאנשים מסכנים עובדים אצלם בסוג רמות שונות של עבדות, אלא בצדקה ובשלום, שלכל אחד יש המנוחה שלו והנחלה שלו. משהו על יער מדבר וכרמל. כרמל, אמרנו כבר שזה צמחייה בינונית, כן, אמרנו? לא. כרמל זה צומח בדרגה בינונית. בין המדבר שמגדל בתה, המדבר הכוונה, תראו, המילה מדבר יש לה משמעות כללית ויש לה משמעות ספציפית. המשמעות הספציפית היא דווקא הדרגה הנמוכה ביותר של המדבר, לא שממה גמורה, אלא אזור שמגדל בתה,
ספר המדבר.
מה שהיום קוראים ספר המדבר זה מדבר, מקום שמדבירים בו את הצון, כן, שמגדל עשב, אבל לא יותר מזה. ערבה היא בארץ ערבה, ושוחה, צייה וצלמוות, ישימון, אלה הכל ביטויים מרחיקי לכת ממדבר. עכשיו, באופן מעניין, אחד הפרטים הופך להיות שם הכלל, נכון? יש הרבה דברים כאלה. למשל, תורה באופן ספציפי זה הוראת כהנים בענייני קודשים ותארות, מתורת העולה עד תורות הטומאה, כן? זה אלה תורות. תורה זה עניין ספציפי שבא מהוראה. כהן יורה תורה, כהן מורה, ושופט שופט. תורה זה לשון הוראה, אבל בהכללה גם החוקים וגם המשפטים וגם המצוות נקראים תורה. ואז בספר דברים אתה מקבל את המשמעות של תורה במובן הכולל. מה? בויקרא אלה חוקים ומשפטים, והתורות זה עדיין ספציפי, זה לא כולל חוקים ומשפטים. בחצי השני של ויקרא אין תורות, אין תורת המועדים, יש חוקת עולם. אז זה חוקים ומשפטים ותורות. ודאי. ודאי. בספר דברים תורה זה הכללי. מדבר זה למשל סיני. סיני זה מדבר ספציפי, ואצלנו הוא הפך שם המרחב כולו. אבל אצל הקדמונים דווקא פרענו שם המרחב כולו. כן? יש, איך אנחנו יודעים, מדוד שירד למדבר פרן, פרן ספציפי וסיני ספציפי, השאלה איזה מהם מקבל את המשמעות הכללית. מדבר הוא ספציפי, ספר המדבר, אבל הוא גם כללי. מה ההבדל בין מדבר לערבה? מדבר מצמיח עשב על המרחב כולו, על הגברות, ובערבה הצומח הוא רק באפיקי הנחלים, ובציה, ישימון וכדומה, אין צומח כמעט בכלל, כי אין אפיקים. אין אפיקים שלפעמים זורמים בערבה. בצורת נוף של ערבה יש אפיקים ואפיקונים שבהם גדל צומח, כי שם יש זרימת מים לפעמים. אגב, צל מוות לדעתי זה נקיקים. צל מוות, זה פשוט בדיוק צל מוות, זה
חושך וצל מוות.
חושך וצל מוות, המקום שבו אפשר ליפול ולהתרסק מראשי הסלעים, גם אנשים, גם בהמות. בהמות יותר נזהרות באופן טבעי במקומות האלה, אבל אם היא מגיעה לשם, כבשה או משהו כזה, היא יכולה ליפול ולהתרסק. כן? איך זה בתהילים כף ג', שם רואי לא יחסר, בנות דשא ירביצני, ועל מי מנוחות ינעלני, נפשי ישובב, ינחני מעגלי צדק של המראה הטוב למען שמו. פתאום הוא מגיע ממרחבי הדשא והעשב ומי מנוחות לנקיק. וזה כל כך אופייני למדבר יהודה, נכון? שזור מראה דשן, ופתאום פק, נפלת לאיזה ודיקלט או משהו כזה. גם כי אלך בגי צל מוות לא יראה רע, כי אתה עמדי. שבתך ומשענתך צריך מקל ומשענת כדי לצאת, כדי לנוע שם, וכל כך מסובך וקשה, שבתך ומשענתך אמה ינחמוני. ותערוך לפני שולחן נגד צורריי, כי האויבים הם גם כן לי כמו נקיק צל מוות כזה, כי תמונת המשל היא רואה עם עדר שפתאום נופל לנקיק, צריך לעבור נקיק, וזה מסובך. הנקיק הזה יכולים להיות גם האויבים. תערוך לפני שולחן נגד צורריי, דשנת אבא שמן ראשי כוסי רוויה, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. הוא עובר ממנוחות ונות דשא דרך צל מוות אל מקום של דשן ושמן וכוסי רוויה, שיש בו גם שמן וגם יין וכו' וכו'. זו תמונת המשל שעומדת מאחרי תהילים כף ג', וכמובן שגם כי אלך בגי צל מוות זה פסוק ששובר את המבנה. כן, עד שם יש מבנה קצוב, מסודר, קצר, שם רואי, לא אחסר, בנות דשא ירביצני, מהם מנוחות ינעלני. בתחלה, שתי מילים, שתי מילים, שלוש מילים, שלוש מילים. נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו, מתרחב עוד, ואז פתאום פסוק שובר מבנה לחלוטין. גם כי אלך בגי צל מוות לא יראה רע, כי אתה עמדי, שבתך ומשענתך המה ינחמוני. לפסוק הזה לגמרי שובר את המבנה, כי הוא באמת שבר, מעבר משברי ומוחלט, כתמונת משל ונמשל. כן, לכן מה שהיה צריך זה מנגינה שונה לגמרי לגם כי אלך בגי צל מוות. צריך להתחיל במנגינה נינוחה, צריך לעבור למנגינת שבר קשה מאוד, ואז לחזור למנגינת שיש בה איזה הנחת רווחה, והיא לא דומה לראשונה, אלא יש בה משהו יותר אפילו אחרי השבר. שרים, אנחנו שרים את הכל כמנגינה אחת, אבל זה לא זה, פשוט לא זה, זה מפספס את העניין, כי התיאור של התיאור כל כך דרמטי ואנחנו לא שומעים את זה. כן, אותו הדבר בתהילים כפתת, ששרים הכל במנגינה אחת, כשבעצם צריך לשיר את ההתחלה ואת הסוף במנגינה ששקולה, מאוזנת, אבו לשם נעלים, אבו לשם כבוד ועוז, אבו לשם כבוד, כן, זה מאוזן, זה שקול, ואז באמצע יש קולות, והקולות צריכים לקבל משהו אחר לגמרי, כי זה קצב אחר, זה מבנה אחר, זה רעיון של זעזועים כבירים, ורק אחר כך חוזרים לעוז ולשלום, לעוד פעם מבנה מרובע, מאוזן. היה צריך להלחין אחרת את האמצע של המזמור, ואנחנו מפספסים אותו, כי אנחנו מרביצים מנגינה אחת ואונסים את האמצע, פשוט אונסים אותו. כן, זה קורה הרבה. אני כבר לא מדבר על אונס בוטה, כמו שקל לתקן אותו. שרים בקרליבך את צדי וב, יש פסוק אחד של שלוש צלעות, ובגללו שוברים את המבנה של כל הסוף. נכון? ידינה מים במי שערים ישמחו השמיים ותגל הארץ. מה זה? פסוק הזה? אין פסוק כזה. ידין עמים ומשרים זה הפסוק היחיד של שלוש צלעות. אז צריך להביע את זה. אז אני אומר, תשירו פעמיים, ידין עמים ומשרים, ידין עמים ומשרים, ישמחו השמיים את הגל הארץ, ירם הים ומלוא. אז יוצא לי שאני תמיד שר צלע אחרי כולם. אם אני מצליח, אז אני עושה לה סימן פעמיים, ושאר פעמיים, ומשרים, שאם, מה, מי זה, מה זה המוזר הזה? שמנסה לשמור על הפסוקים. כן, שמחו השמיים את הגל הארץ, ירם הים ומלוא, מה, חותכים עכשיו כל פסוק לחצי, לוקחים כל חצי לפסוק הקודם, כי לא יודעים איך לשיר פסוק של שלוש צלעות. תזינו פעם לאיך אומרים בעדות המזרח תהילים, ותראו שהם כן יודעים. הם כן לוקחים איזה נשימה ומשנים. זה לא כל כך דרמטי השינויים, אבל כן אפשר לשמוע את ההבדלים בפסוק ארוך צלעות ומסובך. כן? אם זה שלוש ואם זה יותר. הם, יש להם, כי זה במסורת אצלם, זה ניגון קדום במסורת, וההלחנות המודרניות הן יפהפיות לפעמים, אבל רובן לא מתחשבות בצורת הפסוקים. פשוט עצוב. וזה בקלות ניתן לזה, לעתיד נביאים ומישרים לשיר פעמיים, מה הבעיה? רק זה לא, אף אחד לא חושב שיש חשיבות לזה בכלל. כמו שניגשתי פעם בשבת זיכרון שלי, זה יוצא בתשעת הימים, שבת חזון זה היה, החזון או שבת לפני, והשארתי 40 שנה עקות בדור, כמו שאני רגיל לשיר במנגינת איכה. כי איך אפשר לשיר את זה במנגינה השמחה של קבלת שבת? 40 שנה עקות בדור, ואמרנו, תראי לבב הם והם לא ידעו דרכה שנשבעתי באפי מעברו מהם נוחתי. מה אתם שרים את זה ככה בכיף כאילו כלום? כאילו אין מילים, המילים לא, אין, הם לא אומרות כלום? מה זה משנה? אפשר לחד אותי, אפשר 40 שנה. אמרתי לעצמי, תארו לכם שיאמר שם 40 שנה לא תראו את גוש קטיף, גם תשאירו ככה. זה בכי. אז ניגנתי את זה במנגינת איכה. 40 שנה עקות בדור ואומר אנטוי ליבה ופתאום נהייתה דממה בבית כנסת. פתאום הבינו מה כתוב. אשר נשבעתי ואפי אם יבואו נל מנוחתי. קצרתי קצת והרגשתי שוואו, אולי אנשים לא ירצו לבוא בכלל לקבלת שבת לשמוע דברים כאלה. ואז כאילו עכשיו בואו נתגבר על המשבר, שירו לעשן, כן? ניגש אליי הרב ליכטנשטיין, הרב ארון, אף פעם לא שמעתי כזה. זה או שאת או אומרים מילים, או סתם מנגנים ניגון, כן? אין קשר. אז זה תמיד מטריד אותי, אבל למה הגענו לזה? בגלל המדבר, ערבה, צלמוות. שיש, כל אחד מהם הוא ספציפי. מדבר הוא כללי, אבל פה הוא ספציפי. יש מדבר, שזה מקום המראה, ששם יש, יש מעגלי צדק. שם הצון כן, הולך סביב גבעה ומלחך, כי יש עשף. בערבה אין. בצייה אפילו אין באפיקים. ובישימון, זה מרחבים כאלה של, כמו החמדות של מרכז סיני, או של מישורי הפרן. שם אין כלום, כמעט כלום. ואילו בצלמוות זה נקיקים. עכשיו, המדבר דהיינו הספר, אחרי שהארמונות והביצורים הפכו לשיממת עדרים, כשיערה עלינו רוח ממרום, המדבר יהפוך לקרמל. והכרמל יהפוך ליער. אתם רואים ברור שהכרמל זה צורת הצמחייה הבינונית. בין העשב לבין היער יש צומח בינוני. בצומח טבעי קוראים לזה בתא, גריגה וחורש. ואין, מה השם העברי? בתא זה שם עברי, חורש זה שם עברי. והצומח הביניים הזה, השיחים, קרמל בלשון המקרא. אבל קרמל זה גם שדה חיטה בשל, נכון? קרמל בציקלונו, קרמל אביב קלוי באש גרס קרמל, כן? קרמל תבועה בשיא הגובה שלה לפני שהיא מציבה לגמרי, בשלב ההבשלה הראשון. או קרם, מודלה. והמשותף לכל אלה זה גובה הצמחייה. שדה תבועה בשל, קרם מודלה וצמחיית שיחים, זה גובה כתפיים של אדם עד גובה אדם. זהו. היער הוא מעל. המדבר יהפוך לכרמל והכרמל יחשב ליער. הכל יצמח יותר, כן? המדבר יגדל שיחים והכרמל יהפוך ליער. למה? כי שכן במדבר משפט וצדקה בכרמל תשב, ואז לכל אחד תהיה הנחלה שלו. במאמץ קשה, צדקה ושלום, ולכל אחד יהיה המרחב שלו, ולא ינצלו אחד את השני, ואז המדבר יהפוך לכרמל, והכרמל היער. בירמיהו יש לנו תיאור הפוך של הקינה, בירמיהו ד', בירמיהו ד', פסוק כפדל כפגימל, ראיתי את הארץ. זה מתחיל בכפבית, כי הביא למי אותי לא ידעו, בנים שחלים מהם ולא נבונים מהם, חכמים מהם להערה ולהיטיב לא ידעו. זה בדיוק הפוך מלשם הלמד בית. זה בא מהרשע, ראיתי את הארץ בנתו ובבו ואל השמיים ואין אורם. השמיים חשוכים, הארץ תו ובבו. ראיתי הערים והנה רועשים וכל הגבעות התקלקלו. זאת אומרת, נהרסו המדרגות, נהרסו המדרונות שהפכו להיות חקלאות פוריה, נהרסו. ראיתי והנה אין האדם בכל אוף השמיים נדדו, כי אנשים גלו. ראיתי והנה הכרמל המדבר, הכרמל הפך למדבר, בכל ערב ניתצו, כי בכרמל יש ערים, יש יישובים, פני השם ופני חרון אפו. במדבר יש רק מרחבי הדרים, מראה, אבל הכרמל זה המקום של הכפרים. למה נקרא האיש במעון ומעשהו בכרמל? כי עין אל כרמל הוא המעיין היציב היחיד בדרום מזרח הר חברון, ושם תמיד היה יישוב הקבע הראשון. כשאתה בא מהספר, לא משנה אם אתה בא מכיוון גדי או מכיוון ערד, אתה מגיע לכרמל, שם תמיד היה יישוב, כי יש שם מעיין קבוע. זה כרמל. הגענו לכרמל. פה יש צמחייה, פה יש שדות, פה יש כרמים, פה יש מעיין יציב, ונו חקלאות מפותחת, ולכן זה המושג כרמל. תכף נצטרך להסביר עכשיו לפי זה את הר הכרמל ועוד משהו, ויש לכם המון שאלות, כן?
יש לי שתי שאלות. אחת, יער זה לא בדרך כלל דבר שלילי.
עוד פעם?
שתי שאלות. אחת, יער זה לא בדרך כלל דבר שלילי, מסוכן.
יער?
כן.
לפעמים כך ולפעמים כך.
מה?
זאת אומרת, יער יכול להיות ההתפתחות השלמה ביותר של הצומח הטוב, יכול להיות גם מקום חיות הטרף והשתלטות של הכובש הזר והמקום המסוכן. כי יש במציאות היה כזה וכזה, והיום כמעט אין חיות טרף. אז יער יכול להיות שני המובנים, וגם כאן הכרמל היער יחשב, זה יכול להיות בטוב, במשפט ובצדקה, אבל באותה נשימה וברד ברד את היער ובשפלה תשפל העיר. כן? היער יכול להיות הכובש הגדול האשורי, שהשם בפרק סוף פרק י' יסייף פורה במערצה, ורמי הקומה גדועים והגבוהים ישפלו, ואז השמש תאיר על שורש ישי והוא יחזור ויצמח. היער יכול להיות סוג של השתלטות. עכשיו למה? זה מפני שהיער הטבעי הוא האויב של החקלאות ההררית. דווקא יהושע שולח אותם לברא, לכרות את היער כדי לברא, לשון בריאות, להבריא, ליצור חקלאות במקום היער. כן, מה אנחנו עושים? אנחנו קוראים לקרן קיימת, אבל בדרכים שונות, קודם יערות אורנים שממהרים לצמוח, שאפשר להשיג יער בשנים מעטות, ולסלק את המראה של העדרים. הרי המטרה הייתה לשמור על קרקעות שקנו אותם, על קרקעות מדינה, ולסלק את המראה שאוכל הכל, ולתת לה, ובשלב שני לתת ליער העלונים, לחורש להתחדש, ואנחנו אומרים מתיירות ו... ופארקים, אין חיות טרף, מצוין, נהדר. מה עם החקלאות? אז מה אומרים קרן קיימת? אנחנו צריכים לשמור את האדמה למיליוני יהודים בדרך. כשיקימו עוד יישוב, אז נכניס עוד יישוב לתוך היער. אבל אם ישלטו עלינו העדרים של השכנים, אז כמה שאפילו נשלם על האדמה הזאת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, תמיד הם יחזרו ויתפסו עליה חזקה. וכשהיער הגדול נחרט על ידי הטורקים לטובת קטרי הפחם, אז כל מה שהתחדש בחורש, העיזים אוכלות בגובה 2 מטר, הן אוכלות את כל קודי הצמיחה. תסתכלו מה קורה, לא יודע אם יש לכם מבט בצפון בין על מה שקורה בגליל לעומת דרום לבנון. בדרום לבנון אין יער, אין חורש, יש או חקלאות או עדרים. ואצלנו התחדשות גדולה מאוד של החורש, ואנחנו שמחים ומבסוטים ומרוצים, כי יש צל ויש ירוק ויש מירה על האדמה. עכשיו, בעיניים של חקלאי, בעיניים של מי שבא עם עדרים, יער זה נפלא. כמה שהוא יהיה יותר סבוך, זה נהדר. כי כשהעצים הם גבוהים, אז אפילו העיזים המשחיתות, נכון? מלאך המוות בביתו של זה כתוב בבבא קמא. אפילו העז המשחיתה הזאת, שעוברת את כל הגדרות וקופצת מעל כל דבר ועומדת על 2 רגליים ואוכלת בגובה של 2.5 מטר, אפילו 3, היא לא יכולה לאכול את קודקודי הצמיחה של עץ גבוה, של עץ ותיק. אז הוא מתחדש כל הזמן. אבל ברגע שקרתו, אז אין, הוא לא יצמח, כי הם לא ייתנו לו לצמוח. אז הרועים שמחים על היער, החקלאים אומרים, אוי ואבוי יער, פירושו של דבר חורבן החקלאות. עד שקרתנו ועד ששמנו במקום נכון, ואנוכי, איך אומר עמוס, האמורי, שמדתי את האמורי מפניהם אשר כגובה הארזים גובו וחסונו כעלונים, ואשמיד פריו ממעל ושורשיו מתחת, נתתי לכם ארץ שכולה יערות כמו של האמורי, האמורי והיערות, הבראתם אותה ועשיתם חקלאות, ועכשיו בא האויב ועוד פעם יגדל היער. זאת אומרת, ביער יש תמיד, אפשר להסתכל ככה וככה, וזה תלוי במצב המדויק, וזה יכול להיות נפלא וזה יכול להיות נורא. כן. זה הכל חזקיהו, אנחנו עדיין חזקיהו, ומה שהנביא רוצה לומר שהעיקר זה לא שירושלים תנצל מידי האויב האשורי, אלא שכתוצאה מכך יהודה תהפוך להיות מחוז של משפט וצדקה, מה שגם צעק מיכה. וחזקיהו שמקשיב לנביאים, לא רק תסלק את שבנה ותקים את אליקים, אלא תחזיר אותנו למקום שבו לכל אחד יש הנחלה שלו, וצדקה ומשפט מושלים שולטים במרחב. והיפוכו של דבר יקרה ברגע שהחבורות שהמליכו את מנשה בין ה-12 ילכו לכיוון ההפוך. זה עדיין הפוטנציאל של חזקיהו באוויר. זאת אומרת, כן. אז הר הכרמל, למה הוא נקרא כרמל?
בחיטה, שלא שיבחו אותה גנטית במהלך עוד 2000 שנות היסטוריה, לא יגיע לגובה אדם, וגם היום זה לא מגיע לגובה אדם.
לא. צמחיית כרמל זה מגובה כזה עד גובה כזה. לא יער ולא עשב.
כרם נבלה הוא גבוה יותר. גם קרם שמורים מודיעים
מדהים. לא קבוע כל כך.
עדיין צורת הצומח הבינונית עולה גם על זה וגם על זה. שדה חיטה שנבט, שדה תבואה שנבט נמוך לא ייקרא כרמל, רק בסיגובו. עדיין זה נקרא, זה נכנס בתוך, אפשר לתת, להגיד שיש קבוצות שונות, גבעים שונים, אבל זה לא בתא, כן, לא בתא ולא עשב מדבר של מראה צון, ולא יער, מה שהם קוראים חורש. חורש יש במקרא מעט, זה אלה יער, בדרך כלל זה יער. מקום יפה לראות את הרעיון הזה הראה לנו יהודה פליקס ז"ל, חשבתי שכבר אמרתי לכם את זה, בלמד ו"ו, לימד ו"ו או למד ז"ין? למד ז"ין בישעיהו, כן, בלמד זין בדברי ישעיהו בן אמוץ נגד רב שקה, בזה לך, להגה לך בתולת בת ציון, אחריך ראשני הבת ירושלים, את מי חרפת וגידפת, על מי הרימות הכל, תשם הרומניך על קדוש ישראל. פסוק ד', ביד עבדיך חרפת אדוני, ותאמר ברוב רכבי אני עליתי מרום הרים ירקתי לבנון, ויכרות קומת הרזב מבחר בראשה, ואבוא מרום קיצו יער כרמיל. יער כרמילו. הם כולם רצו להגיע ללבנון כדי לכרות ארזים וברושים, לעשות ארמונות. אמרתי לכם, הארזים והברושים אפשרו תקרה ישרה, משהו ענק כזה, מה שעצים מקומיים לא אפשרו אף פעם, ולא ידעו לצקת בתקרה כזאת, לא יכלו לצקת אותה. אז זה היה הפאר הגדול, קומת הרזב מבחר ברושה, ואבוא מרום קיצו של יער הלבנון, שעוברים את 1800 מטר, מגיעים ל-2000, אתה מוצא הרזים ננסיים, ארזים, ערערים, ברושים, אתה מוצא אותם בגובה נמוך. הם לא מסוגלים להתפתח, כן? יש הרצועה של יער הלבנון, מגובה עד גובה, ואתה עובר אותה, ולפני השלג, או לפני האזור החשוף והמושלג, יש אותם העצים, בגובה נמוך. בגלל הקור הם לא מתפתחים. וככה פליקס שכנע אותנו שכרמל זה הצמחייה הנמוכה. כי באבו מרום קיצו, עברתי את היער, הגעתי למרום קיצו של היער בלבנון, הגעתי עד לעצים הנמוכים. יער כרמילו. אין שום היגיון אחר להסביר את הביטוי יער כרמילו, רק העצים הגדולים שהופכים להיות ננסיים בגובה שבו הקור לא מאפשר להם למצות את הגובה הרגיל שלהם, ואחר כך כבר אין עצים בכלל, כן? זה פשוט הקצה העליון של יער הלבנון. תופעה. הקור עושה את זה. והר הכרמל זה הכרמל בים יבוא, זה לא רום הכרמל, איך קוראים לזה, המוחרקה, בשום אופן, שם יש יער ענק. בראש הכרמל היינו מעל מערת אליהו שהוא מעל הים, תורידו את הברושים הנטועים המודרניים והמלכותיים. שם כל הצומח הוא בגובה של השיחים של אלת המסטיק, אפילו אם זה אלונים ואלות, הם לא יכולים להגיע לבטח את הגובה שלהם בגלל הרסס של המלח מהים. הרוח כל הזמן מביאה רסס מלוח של הים, וזה מדכא את הצומח הטבעי. ראש הכרמל, ראש הכרמל שבא בים תמיד היה עטוף בצמחיית שיחים בגובה של אלת המסטיק. היא גם הצמח היותר בולט בשטח, כן? זה צומח שיחים. זה גם בנקיקים בוודיות וגם במדרונות, זה הצומח המאתר את הר הכרמל בקצה שנכנס לתוך הים, וכל מי שראה את זה אמר, כרמל, היינו, צומח עשיר אבל בגובה מוגבל בגלל הנתונים הטבעיים. ולכן אמר, שכנע אותנו פליקס שהמשותף לכרמל של דרום הר חברון ולהר הכרמל ולמרום קיצו יער כרמלו, זה רק יכול להיות צומח הביניים. ובישעיהו למד ב' ובירמיהו ד' זה ממש רואים את זה ברור, שזה בין מדבר לבין יער, זה מצב הביניים של הצומח, בין שהוא צומח טבעי ובין שהוא חקלאות. כן.
גם אני מקבל את זה לגבי הכרמל, אני חושב שלגבי היישוב כרמל, זה הדוגמה הכי קלאסית למדבר, ברוחי שדוד היה שם, שנבל, היה לו שם טון.
נכון.
הוא הדביר שם טון.
רגע, שנייה, שנייה, שנייה. הצון שלו רואה מכרמל ומזרחה. אבל כשאתה מגיע לכרמל יש מעיין. עכשיו הצון מגיע למעיין כדי לשתות, כדי לגזוז את צונו בכרמל, זה עושים במקום המים. אבל באזור המעיין יש שדות, שדות תבואה. מה? כן, ודאי, זה בדיוק הגבול. ובמקום של הגבול, כל מי שבא מן המרחב המדברי אומר, הנה כרמל, הגענו לשדות. ולכן זה נקרא ככה. עכשיו, זה לא מקום שבו יצמח יער באופן טבעי. הוא לא יצמח שם. אבל מה יהיה שם? כבר זה לא רק עשב, נגיד... ברכסים של היישוב כרמל של היום החדש, שזה ממש קיום דבר הנבואה, והיה המדבר לכרמל, נכון? לקחת, להקים יישובים בתוך המדבר, כן? זה החזון של ישעיה, להקים יישובים שלווים, יישובים שבהם לכל אחד יש נחלה ובית וצדק ומשפט, להקים אותם בתוך המדבר, ברצועת שבה לא היו אף פעם יישובים. וזה לא משנה עכשיו אם זה מעון כרמל שלנו או או או, או, או כפר אדומים או תקוע, זה הכל אותה רצועה. זאת אומרת, זה הקמת יישובים ממזרח, מסיבות פוליטיות, מסיבות של אדמה, כל מיני סיבות, אבל כמעט יישובים ממזרח לקו יישובי הספר הטבעיים. וזה הרעיון של כניסה לתוך המדבר. להכניס את הפריחה היישובית באופן נקי, באופן של צדקה ומשפט, אל תוך המדבר. עכשיו, באופן טבעי ברכסים האלה, אין יישוב, אין שדות, אין חקלאות, זה רק עשב ומרעה, זה מדבר. הכרמל הטבעי לא יכול להיות במקום של כרמל הישראלית, רק במקום של כרמל הערבית, שהיא שומרת את בשם הקדום מעין וקרמיל, כי שם הגבול הטבעי. מה אומר הנביא? הגבול הטבעי ייפרץ. הוא יכול להיפרץ לשני הצדדים. יכול שהיער יהפוך קרמל והקרמל יהפוך מדבר כמו ירמיהו, כי השממה תכסה, זה החורבן, וזה תוצאה של אובדן הצדק והמשפט, שבו בעצם המדבר של הנמשל משתלט על הארץ הפוריה, ואז זה קורה גם פיזי. והיפוכו בישועה. כלומר, הגבול הטבעי הוא נודד, הוא לא, הוא גמיש. הוא ניתן לשינויים. אנחנו לא כפותים לחוקי הטבע, אלא אנחנו משנים אותם. אנחנו בני אדם משנים אותם. יכולים לשנות אותם לכיוון השלילי. ואז המדבר משתלט על הארץ הפוריה במובן של אובדן צדקה ומשפט, ואז יקרה מה? סופדים ועל סופדים על שדה חמד על גפן פוריה, כי על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה, וכל ההרמונות יהפכו למסוס פראים מרי הדרים. כלומר, יבוא המדבר וישתלט על הארץ הפוריה, ויקרה, יכול להיות הפוך, שהמדבר יהפוך לכרמל והכרמל יחשב ליער, כי המשפט והצדקה יצמחו באופן כזה שהגבול הטבעי ייפרץ לכיוון המדבר, ואז יסוסו מדבר וצייה כמו בלמדי, ותגל ערבה ותפרח ככה בצלת. כך החזון הציוני בראשית דרכו, שהיה משולב בהפרחת השממה יחד עם זה לכל קבוצה ולכל אדם תהיה נחלה ויהיה בית ויהיה מקום, ולא יהיו קרישי נדלן שישתלטו על השטח וכולנו נהיה הריסים שלהם, אלא התפיסה הציונית החלוצית הייתה תפיסה שינקח מאוד מאוד מדברי הנביאים, גם בנמשל וגם בנמשל. אז באופן הכי טבעי לקחו את הנבואות האלה, נציץ עכשיו למדהי, יסוסו מדבר וצייה, אפילו צייה, ותגל ערבה ותפרח כחבצלת, פרוח תפרח ותגל אף גילת ורנן, כבוד הלבנון ניתן לה, הדר הכרמל והשרון. אז לקחו את מפת הארץ ושמו ואמרו, פה כרמל, ושם זה טבעי, זה אנחנו זוכרים, הר הכרמל. ושרון זה כל אזור הביצות של חדרה, נקרא לו שרון, כי יש פסוקים שתומכים בזה. ונקים יישובים בצפון הנגב ונקרא למושב אחד תפרח, ולמושב אחר חבצלת, ולמושב אחר גילת, ולמושב אחר רנן. זה פשוט מדהים, אתה נוסע שם ואתה אומר, וואו, איך זה, איך אנשים קיבלו את הדבר הזה, איך זה נהיה נורמלי וסביר והגיוני. כן, ומושב מסלול, ומה עוד יש פה? וכיוצא בזה, ברוש תדהר ותאשור, בהמשך ישעיהו בסוף, אחד מושב ברוש, אחד מושב תדהר, אחד מושב תאשור, בשלשת מושבים כזאת. פשוט לקחת את השמות ולשים אותם על המפה, כמו שהביאו אנשים שהגיעו בעלייה חסרת כל מרומניה או ממרוקו, לא חשוב, חלק מהם ברחו משם כי זה לא יודע, שמו אותם על איזשהו מקום, תקעו יתד, הקימו משהו ואמרו, טוב, פה יקרה תפרח. מה תפרח? מה, מאיפה? מה פתאום? לא, אנחנו עכשיו מקיימים את ישעיהו. אתם מבינים שזה הרוח של בן גוריון ושל הדור ההוא, שאנשים הלכו בשטח ואמרו, טוב, זה, עכשיו זה מה שאנחנו עושים. ואני כמובן, היו כאן שם צדדים פחות יפים, אבל רגילים לדבר על הצדדים הפחות יפים, אני מדבר על הצדדים היפים. שאתה נוסע שם בין צומת גילת לבין אופקים והלאה, אתה קורא את השמות. אז יש גם שדה משה אחד, אבל כן, מושב מסלול ומושב גילת ודיפרח. מאיפה זה בא? זה בא ישר מהתנך, לא לפלמח אלא למפת ההתיישבות. זה שום שימור שם, לא היו שם שמות, לא היה שם כלום. אלא היה צריך, היה ברור שאם עם ישראל לא יממש את המרחב הזה, אז השתלטו עליו מחדש, יחברו אותנו הבדואים בין רצועת עזה לבין הר חברון. כן, גם היום יש לנו שם, ברוך השם, בדואים במסכמות עצומה, אבל באמצע בין לבין, בין הר חברון לבין עזה, יש התיישבות ישראלי שמסומלת ומסומנת וקרויה בשמות שלקחו אותם ישר מנבואות ישעיהו. תדעו לכם, זה, גם גוש שמונים לא עשה דבר כזה. שמונים הלך לשילו, להחיות את שילו ואת בית אל ואת ה... את המקומות עם השמות המקראיים ההיסטוריים, אבל לקחת את ישעיהו למדי ולשים אותו על המפה, זה רק דור תקומת המדינה, דור בן גוריון, שהם חלמו ככה. הם, התנך שלהם היה ב, הם חשבו אותו באופן כזה, גם קראו שמות ככה, לקחו שמות תנכיים כאלה טבעיים של מבטאים את הרעיון של פריצת הגבולות הטבעיים, ואז ידלג כאייל פיסח ותרון לשון אילם. תיפקחנה עיני עבריים ואוזני חרשים תיפתחנה, ופשוט המשך של פרק ל"ב, ויש לנו עוד פרק ל"ג שממש שייך לזה, וזה נעשה בעזרת השם בשיעור הבא. גם שם יש תיאורים מדהימים ורעיונות וביטויים של לשון מקראית יוצאת דופן. אז ככה שפרק למדי ממשיך את למדבית ומדשר אותנו עם פרקים כמו נונבב, כמו נונבב, נכון? אני צודק? נונהי, בסוף נונהי. אשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, שמה לא ישוב, כי אם ירווה את הארץ ולידה ויצמיחה, ותנזר על הזורע ולכם לאכול, כי אני אין בריא שיצא מפי, אשר אליי ריקם, כי אם עשה את אשר חפצי והצליח, אשר שלכתיב, כי בשמחת תצאו ושלום תובלון, הערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, וכל עצי שדה עמך רוחף, תחת הנעצוץ יעלה וראש, ותחת הסרפד יעלה הדס, והיה לה שם לשם, לאות עולם לא יקראת. איפה בראש תידר ותעשו? מה? מן א', נכון, עוד פעם, מן א', הלכתי ישר רחוק מדי, מן א', נכון, בדיוק. גם שם, העניים והאביונים בקשים מים ועין לשונם בצמא, נשאת אני השם מענם, אלוהי ישראל לא יעזבם. פסוק י"ח, אפתח על שפעים נערות ובתוך בקעות מעיינות, אשים מדבר לאגם מים וארץ יהיה למוצאי מים, אתן במדבר ארז, שיטה והדס ואת שמן, אשים בערבה ברוש, תדעו ותאשור יחדיו. שזה ממש המשך של המדי, למען יראו וידעו וישימו וישכילו יחדיו, כי יד השם עשתה זאת לאש ישראל בראה. מה שחשוב פה זה לא רק פריחת המדבר, זה לא איזה שכר של פריחת המדבר, אלא זה הולך יחד עם העניים והאביונים, עם, כן, העם העני והאביון, עם שהולך במדבר ימצא ארץ פוריה, והעניים והאביונים ימצאו צדקה ומשפט. זה הולך ביחד עם פריחת המדבר, זה ממש חיבור אחד של מסכת רעיונית משלית גאולתית שלמה, גאולתית במובן של גאולת האדמה, של התיישבות ראויה וכן הלאה וכן הלאה. ו היום יש אחרי שנים די רבות של עדיין לא נגמרו, של הייתי אומר הגמוניה של חשיבה אנטי סוציאליסטית, חשיבה של הפרטה, חשיבה שהובילה תוך זמן קצר מאוד למשהו בין כמו 18 עוד 30 משפחות ששולטות במשק הישראלי, והם האוליגרכים והם הם הסוחרים בבורסה וכל הזמן מדברים עליהם, כן, משהו למשל שהיה מוציא את ישעיהו ואת עמוס ואת מיכה מכליהם, זה תספורת חובות לאיש בעל הון אדירים. צריך לקפח את בעלי שמחזיקים את איגרות החוב שלו, כי הוא מתקשה להסתדר עם תזרים המזומנים שלו, כשיש לו חברות אחרות הוא חוגג כל הזמן, אבל הוא צריך להוריד לו, מתווכחים אם להוריד לו 30% תספורת חוב או 15%. והתורה מה אומרת? שמיטת חובות לעניים, לחסרי כל, לאלה שיש להם תיקים בהוצאה לפועל, שמציעים אותם ממעט מה שיש להם, כי הם לא מסוגלים לשלם חשמל ומים ודברים כאלה. תעשו שם תספורת, אם תיקחו את אותו כסף תעשו צדקה ומשפט. היום יש התחלה של התעוררות מחודשת נגד התפיסה הזאת של האוליגרכים, של הכילאי והשואה, וקוראים לזה צדק חברתי, אבל זה לא רק צדק חברתי, זה גם התיישבות מחודשת. יש תנועת איילים שמקימה כפרים של סטודנטים, והם בונים בעצמם את הבתים שלהם, הביאו שיטה של מבני בוץ כאלה, הם בונים בעצמם, זה חוזרים עוד פעם לדגניה, בלי לנצל אף אחד, בלי שיעבדו אצלנו אחרים, אנחנו בונים בעצמנו, אנחנו מחזירים את הציונות אל האדמה, כן, זה הולך ביחד. והייתי בכינוס של איילים, שאלו אותי למה יש כל כך מעט דתיים, הסתכלתי מסביב, ראיתי קצת כיפות, אבל באמת הרוב זה סטודנטים וסטודנטיות, ציונות חילונית, חילונית מסורתית, אבל חילונית, רואים בלבוש, רואים בכל. והיה שם אפילו בחור ישיבה אחד שאמר, חשבתי שיהיו פה המון כיפות ואני לא מוצא אותם, למה הם לא באים? הרביעי, למה התלמידים שלך לא פה? מה שאלתי. באמת שאלתי את עצמי מה קורה כאן, והתחלתי לשים לב ולהסתכל שהחברה הדתית לאומית עוד נמצאת בשלב של ציונות גוש אמונים מול פוסט ציונות. שם אנחנו תקועים. כן? אני מאוד מאוד אהבתי את הרב שגר כאיש, ומאוד לא יכולתי לקבל את דעותיו. אבל כלל אווירת הניתוץ של 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 האידאה, כן, פוסט הרב קוק, והייתי עם הרב שגר בדיון שבועי של כל שבוע, שלום רוזנברג והרב שגר ואנוכי, ולא הבנתי מאיפה זה בא ולמה זה בא ואיך זה בא. איש כל כך צנוע, כל כך מרשים, עם סוג של קריזמה שקטה כזאת, ומאיפה כלים שבורים ולמה? לא הבנתי את זה. אני אומר את זה כי החברה שלנו עכשיו בדיוק עסוקה בזה, בשיח הזה, בין האנטיקות שעוד מדברים בלשון הרב קוק לבין הרב שגר, זה השיח הדתי המתחדש. אנחנו כבר אחרי כן, אבל החברה הדתית הצעירה לא בטוח שקלטה את זה, עדיין לא בטוח. יש גרעינים תורניים, יש הולכים להרי פיתוח קצת, אבל אני מסופק עם, אני חושב שהקול הזה עוד לא נשמע, של התחדשות הציונות. על כל פנים, הרב שגר חלה ונפטר בדמי ימיו. ובהלוויה, בהלוויה לפני 5 שנים, אני שומע את הרב דרייפוס מספיד, הרב דרייפוס יד ימינו הכלכלית והארגונית, והוא אומר, הוא מספר איך הוציאו אותו שרוף מטנק במלחמת יום הכיפורים. אחר כך התברר לי שמי שהוציא אותו מהטנק זה הרב יעקב מדן. תדעו לכם, הוא התעקש כמו שהוא יודע להתעקש שכבר רצו לעזוב את השטח, והוא נלחם להוציא אותו ויציל אותו. זה הסיפור, דרמה. ופתאום אמרתי לעצמי, זה כלים שבורים. מלחמת יום הכיפורים כשבר של החברה הישראלית מול ששת הימים. ששת הימים זה הרב צבי יהודה וזה וזה. יום הכיפורים זה השבר של ששת הימים. ככה תפסו את זה בחברה הישראלית. לא אני, אני לא, אבל גוש אמונים מתעקש על ששת הימים. ואף שגר, יצא שרוף מטנק. הבנתי. הוא באמת כלים שבורים. אמרתי לעצמי, איך לא הבנתי את זה כל השנים שישבתי איתו בכל יום חמישי בדיון? לא הבנתי מאיפה זה בא. הלכתי ישר לרב חיים סבתו, שעמד כמה שורות לפניי. אמרתי לו, הרב חיים, זה כלים שבורים. אמר, מה, לא ידעת? קיצור, אני מאוד מאוד מבין את הסיפור, מאיפה הרב שגר בא. אבל הרב שגר זה עניין אחד, ותלמידיו שעושים מזה אידיאולוגיה, סיפור אחר כבר. כמו שיש פער בין הרב קוק והרב צבי יהודה לבין חלק מהתלמידים שעושים מזה משהו אחר. אז היום כבר יש צמיחה מחודשת של ציונות שכן מחפשת את הצדק, את השוויון, את הנחלה, את השלום, את המובנים הנבואיים של התופעות האלה, ומנסה לחדש אחיזה בארץ במונחים כאלה שמנוגדים תכלית הניגוד לתרבות אלי ההון קרישי הנדלן של הבורסה. ההיפוך הגמור של איך קוראים לו? יצחק תשובה. איך עושים תשובה מיצחק תשובה? שצוחק עלינו זה על התשובה גם יחד. הוא מגיע לו תספור את חוב. בוא ניקח את הכסף ונושיע את האומללים, את העניים, את העליונים. את אותו כסף. הוא יסתדר. מה חסר לו? יש לו חברה אחת שנמצאת בזה במצוקת עזרים מזומנים, אבל יש לו חברות אחרות שיזרים שם כסף. לא, לא יכול. אם הוא יפגע ברווחיות שלהם, אז יהיו בעיות אחרות, אז צריך לעזור לו. להושיע אותו עם מיליונים רבים שבמקום שהוא ישלם אותם למחזיקי אגרות חוב, הם אנשים בינוניים, הם אנשים פשוטים ככה, כמוני כמוכם, כי כל מי שיש לו כסף בקרנות פנסיה וכל זה, זה שמה. אז האנשים הפשוטים צריכים להפסיד בגלל שצריך לעשות לו תספורת חוב, רבו איתו וצמצמו את זה, עשו רק חצי. בום. אני קשה לדמיין איזה נבואת זעם היינו שומעים מישעיהו נביאי ישראל מול תופעות כאלה. אבל גם כשהיום צועקים צדק חברתי, אז החברה הדתית שומעת פה שמאל פוליטי. היא לא מזהה את האמירה הנקייה הנבואית המקראית של ישעיהו ועמוס וחדון. עדיין לא מזהה, אני מקווה שהיא תזהה. עזרת השם.